שקלים, דף כף בית, הדף האחרון במסכת. מתחילים בעזרת השם, דף כף אלף עמוד בית במשנה למטה, מה שנקרא הלכה גימל. אנחנו ניכנס בעזרת השם פעם נוספת אל בית המקדש. איך נכנסים לבית המקדש? אז הכניסה הראשית הייתה מכיוון מזרח. כיוון מזרח. היו מתקדמים, הולכים, עד שבצד מערב היה קודש הקודשים, כן? אז אנחנו ניכנס מצד מזרח, לתוך הר הבית, חיל, נעלה במעלות, נגיע לעזרת הנשים, עוד מדרגות, ואז נגיע אל העזרה. מה עומד מולנו בתוך העזרה? כמובן, המזבח! הצד שמולנו, אנחנו הרי נכנסנו מכיוון מזרח, אז הצד שמולנו, בצד המזבח, בצד מזרח, אומר תורת כהנים על ספר ויקרא, דיבורה דנדבה, ככה זה נקרא שם, פרק ט' אות ג', אומר ששם בצד מזרח של המזבח, ממש לפנינו, עמד מה שנקרא בית הדשן. מה היו עושים בבית הדשן? מקריבים בבית המקדש מגוון רחב של קורבנות שמחולקים לשתי קטגוריות, שתי רמות. הרמה הפשוטה זה קודשים קלים. כאלה קורבנות שכל אחד מעם ישראל, אם הוא טהור, יש לו את הזכות לאכול מהקורבנות האלה. אפשר לאכול את זה גם מחוץ לבית המקדש, בכל ירושלים, אפשר לאכול את הקורבנות האלה. ביניהם יש את קורבן שלמים, קורבן פסח, קורבן תודה, זה נקרא קודשים קלים. אבל יש את הדרגה החמורה יותר של הקורבנות, שזה נקרא קודשי קודשים. אלה, כשנכנסו לתוך העזרה, הם לא יוצאים משם. לא יוצאים משם, בשום פנים ואופן. אם זה קורבן עולה, אז כל האיברים של הקורבן מקטירים על המזבח, זהו, שום דבר לא יוצא. אם זה קורבנות חטאת, אשם, שיש חלק מהם שנאכל, למי הוא נאכל? רק לכהנים זכרים ודווקא בתוך העזרה. שום דבר לא יוצא מהעזרה, אין דבר כזה. יש לי אולי מקרה שכן נוציא את הקורבן, קודשי קודשים, מהעזרה. באיזה מקרה? אם הקורבן נטמע, מה תעשה איתו? אתה לא יכול להקריב אותו, אתה גם לא יכול לאכול אותו. התורה אומרת, והבשר אשר ייגע בכל טמא, הכוונה בשר של קורבנות, שנגע בכל דבר טמא, זאת אומרת הוא נטמע, לא יאכל. אז מה עושים איתו? באש יישרף. לא. צריך לשרוף אותו באש. איפה היו שורפים? בשר קורבנות. קודשי קודשים. קודשי קודשים, אתה לא יכול להוציא מהעזרה. איפה תשרוף אותו? תשרוף אותו בתוך העזרה. איפה? באותו מקום שנקרא בית הדשן. למה חייבים דווקא לשרוף את זה בתוך העזרה? לא, אז אמר, מסכת פסחים דף חבדה דורשת את זה מפסוקים, שצריך לשרוף את זה דווקא בקודש. קודשי קודשים, צריך לשרוף אותם דווקא בתוך העזרה. עכשיו, יש כאן בעצם שתי נקודות. נקודה ראשונה, תגיד, ואם הבשר הזה נטמע בטומאה, חמורה מאוד, זה מאוד טמא. מה, אתה תשאיר אותו בעזרה? תעיף אותו החוצה. הוא טמא מאוד, מה לדבר טמא בתוך מקום, בתוך בית המקדש? אז באמת זה נושא לשיקול. אם הקורבן נטמע בטומאה חמורה מאוד, אולי באמת לא נשרוף אותו בתוך העזרה, אלא נעיף אותו החוצה, נשרוף אותו מחוץ לעזרה, אולי. זה נקודה אחת. מה דרגת הטומאה? אם זה טמא מאוד, אולי לא נשרוף אותו בעזרה, אולי. נקודה שנייה, תגיד, אתה בטוח שהבשר של הקורבן הזה בעזרה? יש לי שאלה, ואם הבשר הזה כבר הוציאו אותו מחוץ לעזרה, למה הוציאו אותו? אסור. בסדר, עברו על האיסור, הוציאו, הוא כרגע נמצא מחוץ לעזרה. תגיד, אתה תכניס אותו במיוחד לעזרה בשביל לשרוף אותו בבית הדשן? מה, בית הדשן זה איזה מוקד לשריפות, לבשר טמא? מה פתאום? לכאורה. היה צד לומר שדווקא קורבנות שכבר בתוך העזרה, אם הם נטמעו, אתה תשרוף אותם שם, אבל אם הם יצאו מחוץ לעזרה, אולי לא תכניס אותם במיוחד כדי לשרוף אותם דווקא בעזרה. אלה הם שתי הנקודות. נקודה ראשונה, זה, אם זה נטמע בדרגת טומאה חמורה, גם תשרוף אותו בתוך העזרה? נקודה שנייה, אם כבר הוצאתי אותו מחוץ לעזרה, האם אני אחזיר אותו לעזרה דווקא כדי לשרוף את הבשר הקודשים הזה בתוך העזרה? אלה הם שתי הנקודות. יש כאן ארבע דעות במשנה. דעה ראשונה, לדעת בית שמאי. הם אומרים, הכל כמעט נשרף בתוך העזרה. כמעט הכל. אלא אם כן, יש בו את שתי הסיבות יחד שאומרות שלא יקריבו אותו, שלא ישרפו אותו בתוך העזרה. דיינו. הוא גם נטמע בדרגת טומאה גבוהה חמורה, אב הטומאה, לצורך העניין, תכף נדבר בדיוק על ההגדרה של אב הטומאה. וגם, הוא לא בעזרה. לקחת קורבן שנטמע בטומאה חמורה, הוא נמצא עכשיו מחוץ לעזרה, להכניס אותו לתוך העזרה בשביל לשרוף אותו בבית הדשן, זה לא. ככה אומרים בית שמאי. אבל חוץ מזה, הכל נשרף בבית הדשן. בשר קודשי קודשים שנטמע, בין אם הוא נטמע בדרגת טומאה חמורה באב הטומאה, בין אם הוא נטמע בדרגת טומאה קלה בבלת הטומאה, בין אם הוא כרגע נמצא בפנים העזרה, בין אם הוא כבר נמצא מחוץ לעזרה, בחוץ, בית שמאי אומרים, הכל יישרף בפנים. חוץ, מאם יש בו את שתי הנקודות, שתי הסיבות למה לא לשרוף אותו בעזרה. הוא גם נטמע בדרגת טומאה חמורה של אב הטומאה, והוא גם לא נמצא בעזרה, אלא הוא נמצא בחוץ. זה דעת בית שמאי. עכשיו, כשמדברים על אב הטומאה ובלד הטומאה, בדרך כלל בכל המקומות בשס, אז מתכוונים, אב הטומאה זה כשמו כן הוא, הוא האבא של הטומאה, הוא המקור של הטומאה, יש הרי שורה של טומאות, אם זה שרץ או שמצורה או זווה או נידה, יולדת, יש כל מיני סוגים. זה אב הטומאה בדרך כלל, אלה בהגדרה של אב הטומאה, הם מתאמים כאב הטומאה, הם נגעו בבשר, תימו אותו כאב הטומאה. כשהם אב הטומאה, אז הם תימו אותו, דיינו שהוא נטמע מאב הטומאה. ולד הטומאה, מה הכוונה? אם נאמר, האב הטומאה תימה משהו, הפך אותו, האבא, יש לו כעת ולד, כן? האב הטומאה תימה משהו, עשה אותו ולד הטומאה. זאת אומרת, במילים אחרות שאנחנו מכירים, זה ראשון לטומאה, עשה אותו ראשון לטומאה. למשל, כלי שנגע בו שרץ, מת. עכשיו, הכלי הזה מוגדר כוולד הטומאה. אם הוא נגע בקודשים, זה נקרא שהם נטמעו בוולד הטומאה. זה בגדול ההבדל בין אב הטומאה לוולד הטומאה, ובאמת ככה נוקט רבי יוחנן בגמרא לבאר את החילוק בין אב הטומאה לוולד הטומאה. בגמרא נראה שיש עוד הסבר, אנחנו כרגע נסתפק בזה. עד פה דיברנו דעה ראשונה, דעת בית שמאי, שלפי דעתם כמעט את כל הסוגי קודשים, קודשי קודשים אנחנו נשרוף בבית הדשן, חוץ מאם יש את שתי הסיבות למה לשרוף אותם בחוץ, גם לטומאה חמורה וגם אם כרגע נמצאים בחוץ. לא נכניס אותם לתוך העזרה במיוחד. בית הלל אומרים בדיוק להפך. כלום כמעט אנחנו לא נשרוף בתוך העזרה, אלא אם כן יש לנו שתי סיבות למה כן לשרוף אותם בעזרה. גם מצד אחד הם נמצאים כעת בעזרה, הם בעזרה. מצד שני, מה איזה טומאה יש להם? לא טומאה כל כך גדולה, אז אתה יכול לשרוף אותם בעזרה. בית הלל אומרים, הכל יישרף בחוץ. חוץ מי שנטמע בדרגת טומאה נמוכה, בבלד הטומאה, ומצד שני הוא עדיין בפנים. אז אותו שורפים בבית הדשן. רבי אליעזר אומר, אותי לא מעניין איפה נמצא כרגע הקורבן. אותי מעניין מה הדרגת טומאה שלו. שנטמע בדרגת טומאה חמורה באב הטומאה, תעשה לי טובה. תעיף אותו מבית המקדש. בין אם הוא נמצא בפנים ובין אם הוא נמצא בחוץ, יישרף בחוץ. אבל אם כל הטומאה שלו זה דרגת טומאה לא נורא, טומאה נמוכה, שנטמע רק בבלד הטומאה, אז לא משנה לי, גם אם הבשר נמצא מחוץ לעזרה, תכניס אותו, תשרוף אותו בפנים. בין אם הוא כעת נמצא בחוץ, בין אם הוא בפנים, יישרף בפנים. זה דעה שלישית. רבי עקיבא אומר, אותי לא מעניין דרגת הטומאה, אותי מעניין, תשמע, אל תייבא לי פה טומאה לבית המקדש, תעשה טובה. זה בית מקדש פה, זה לא בית של הפוך ממקדש. מה אתה מביא לי פה דברים טמאים פנימה? אם הוא נטמע פה, אז תשרוף אותו פה, אני מבין, נסתדר עם הדברים המקומיים שלנו, עם הבעיות שלנו אנחנו נסתדר. אבל להביא בעיות מבחוץ, בשביל מה? אם זה נטמע בפנים, שרוף אותו בפנים, אם הוא קרית בחוץ, שרוף אותו בחוץ את הקודשים, הקודשים שנטמעו. מקום טומאתו, שם שרפתו. מביאה הגמרא שיש דעה נוספת, אנחנו הבאנו את הדעה השנייה, של רבי יוחנן, תכף נראה, מה זה אב הטומאה? למשל שרץ, הוא אב הטומאה. אם הוא נטמע את הקודשים, אתם נטמעו באב הטומאה. מה זה ולד הטומאה? השרץ נגע בכלי, הכלי נהיה ולד הטומאה, הוא טימה את הבשר של הקודשים. זה ולד הטומאה. בר כפרה בא עם חידוש, אולי הפעם היחידה בשס שמחדשים את החידוש הזה של בר כפרה. הוא אמר, פילי פלאים, פילי פלאים. אב התומה, זה לא משנה כעת מי תימה את מי וממי נתמה ובאיזה דרגה הוא כעת נמצא. זה לא מעניין אותי. אתה יודע מה מעניין אותי? אני פותח ספר תורה. מה כתוב שם? האם הדבר הזה תמה או לא תמה? לא, הוא תמה קצת, לא מעניין. הוא תמה מהתורה או לא? אם הוא תמה מהתורה, מבחינתי כאן במשנה זה מוגדר כאב התומה. פה במשנה באופן מיוחד, כל דבר שהוא תמה מהתורה הוא נקרא אב התומה. מה נקרא ולד התומה? אם, כשאני מסתכל בתורה שבכתב, לא תמצא מי המילה בראשית בראש התורה, עד לעיני כל ישראל, בסיומה ובגמרה של תורה, לא תמצא מקור אחד, אפילו ברמז, שהדבר הזה תמה. הוא טהור מדין תורה. רק מדרבנן תקנו שהוא יהיה תמה. זה נקרא ולד התומה. למשל, מדין תורה, משקה, תמה, לא מתמה כלי. דרבנן תקנו שזה כן יתמה כלי. אז אם הבשר הזה נטמא מכלי שתמה רק מדרבנן, זה נקרא ולד התומה לפי בר כפרה. בר כפרה אמר, אב התומה זה כשזה נטמא מדבר תורה. מה זה נקרא ולד התומה? כשזה נטמא רק מדבריהם של חכמים. רבי יוחנן אמר מה שאמרנו כבר במשנה, וכמו שמקובל תמיד להסביר מה זה אב התומה ומה זה ולד התומה, בין זה דבר תורה, בין כשמדברים עליו התומה, מדברים עליו התומה מהתורה, כמו למשל שרץ, כמו מצורה, כמו זב, כמו כל האב התומה שאנחנו מכירים, ובין ולד התומה זה גם כן תומה מהתורה, רק מה? כשהשרץ נגע בכלי מהתורה מטמא אותו, בוודאי. הכלי הזה הוא ולד התומה, אבל הוא מהתורה. זה נקרא ולד התומה במשנה, לפי דעתו של רבי יוחנן. עכשיו מביאה הגמרה את הדעה של בית שמי ואת הדעה של בית הלל, והיא אומרת שגם לפי הדעה של בית שמי וגם לפי הדעה של בית הלל, לא מובן, לפי דעתו של רבי יוחנן, הדברים של בית שמי. ועכשיו הגמרא בעצם מביאה שוב פעם את המשנה. את המשנה, את שתי הדעות הראשונות במשנה. אז אנחנו נלמד עוד פעם את המשנה לפי דעת רבי יוחנן, ונראה למה זה לא מסתדר. קודם כל וקשיא דרבי יוחנן על דבית שמי. בוא נלמד לפי דעתו של רבי יוחנן, שאב התומה זה אב התומה מהתורה, שזה השרץ בעצמו נאמר, וולד התומה זה וולד התומה גם כן מהתורה, שהשרץ נגע למשל בכלי ותימה אותו. בית שמיים מה הם אומרים? תראה, מבחינתי, כשהתורה אומרת, כמו שמובא במסכת פסחים דף כף דלת, מובא מקור מיוחד לזה שקודשים שנטמעו, שורפים אותם דווקא בעזרה. התורה אומרת לשרוף קודשים דווקא בעזרה, לשרוף את זה בבית הדשן. מבחינתי זה לא משנה אם הוא נמצא בפנים או בחוץ, אם איזה דרגת הוא מה הוא. כל המקרים יישרף בתוך העזרה, חוץ אם יש בו שתי סיבות שלא נשרוף אותו בעזרה. גם הדרגת הוא מה שלו גבוהה, וגם הוא כעת נמצא מחוץ לעזרה. כמו שאמרנו. בית שמאי אומרים, הכל יישרף בפנים. חוץ משנטמע באב התומה, תומה חמורה, הוא כעת נמצא בחוץ, מחוץ לעזרה. נשאלת השאלה רגע. אם זה נכון שאב התומה זה תומה מהתורה, תומה חמורה, אז נשאלת השאלה, למה אתה אומר, וגם נוסיף, אם ולד התומה זה גם כן תומה מהתורה, אז מה ההבדל אם הקודשים נטמעו מאב התומה, או שהם נטמעו מוולד התומה. התורה אומרת שקודשים שנטמעו שורפים אותם בעזרה. כמו שכתוב בגמרא במסכת פסחים, דף כ"ד, מורה לזה כמה מקורות. מה אתה אומר? שאם זה תומה מהתורה של אב התומה, וזה כעת בחוץ, אתה לא תכניס את זה במיוחד בשביל לשרוף את זה בפנים. ואם זה וולד התומה והוא בחוץ? סתם, אני רוצה לשאול אתכם, בית שמי, תגידו, לפי דעתכם, אם הקורבן נמצא מחוץ לעזרה, אין כבר את המצווה לשרוף אותו בתוך העזרה? אז למה אם הוא רק ולד התומה, אתם אומרים שכן, להכניס אותו לתוך העזרה ולשרוף אותו בפנים? מה בין אב התומה בחוץ? מה בין ולד התומה בחוץ? בחוץ, הרי זה וזה לא דבר תורה הוא. אם שניהם טמאים מהתורה, ובכל זאת אתה אומר, שאם זה דרגת ולד הטומאה, אני מכניס אותו פנימה בשביל לשרוף אותו בתוך העזרה, אז למה אם הוא אב הטומאה, אתה לא מכניס אותו פנימה? אם אתה מבין שקודשים שנטמאו, צריך לשרוף אותם בתוך העזרה, גם אם הם בחוץ, אז גם אם הם בדרגת טומאה גבוהה, איפה מצאנו הבדל לומר שאז לא נכניס אותם פנימה בשביל לשרוף אותם בתוך העזרה? זה קושייה על החלק הראשון, על דעת בית שמאי. עכשיו נעבור על קושייה לפי דעת בית הלל. אם אנחנו אומרים שוולד הטומאה זה גם כן מהתורה, שזה דעת רבי יוחנן, לא מובן דבריהם של בית הלל. אפילו על בית הלל לא מקשה, וכי עליהם לא קשה, אם אנחנו נסביר כמו דעתו של רבי יוחנן, בוא תראה בית הלל מה הם אמרו. מה זה דעת בית הלל? הם אומרים בדיוק להפך. מבחינתי אני לא מכניס. לא מכניס דברים לתוך בעיות חדשות, כמו שזה נקרא, לעזרה. מבחינתי, הכל יישרף בחוץ. קודשים, קודשים קלים, יישרף בחוץ. אתה יודע מה אני מכן לשרוף בתוך העזרה? אם זה גם דרגת טומאה נמוכה, בסך הכל ולד הטומאה. וזה גם נמצא כעת בפנים, את זה אני אשרוף בפנים. כך אומרים בית הלל. בית הלל אמר, הכל יישרף בחוץ, חוץ מה שנטמע גם בדרגת טומאה נמוכה של ולד הטומאה, והוא גם כעת נמצא בפנים. שאלת השאלה, תגיד, ולד הטומאה, מבחינתך, אתה יכול להתמודד איתו. זאת אומרת, זה לא טומאה כל כך חמורה, בוא נשרוף אותו בפנים. בוא נשרוף אותו בתוך העזרה. אז למה אם הוא בחוץ, אתה לא מכניס אותו פנימה? תשרוף גם אותו בתוך העזרה. מה בין ולד הטומאה בפנים, מה בין אב הטומאה בפנים? זה וזה לא דבר תורה הוא? אז אתה יודע מה? או שתגיד שמבחינתך, אם זה טמא, אני לא שורף אותו בעזרה, אני שורף אותו בחוץ, בסדר? אז גם ולד הטומאה תשרוף בחוץ. ואם אתה אומר אני שורף בפנים, אז גם אם ולד הטומאה נמצא בחוץ, תכניס אותו פנימה. מה ההבדל? אם שניהם זה טומאה מהתורה. אז הגמרא נשארת עם זה כקושייה, נכון? יש פה באמת קושייה. אם אנחנו נסביר את המשנה כמו דעת רבי יוחנן. אומרת הגמרא, אבל אנחנו לא רוצים להתמקד בדעתו של רבי יוחנן, דווקא אנחנו רוצים להתמקד בדעה המחודשת של בר כפרה. לא אבו ברבנן, אלא על דה בר כפרה. לא רצו להקשות ולתרץ את המשנה לפי דעת רבי יוחנן, אלא לפי דעתו של בר כפרה. אז מעכשיו עד המשנה הבאה, אנחנו בעצם מדברים רק על דעתו של בר כפרה. סיימנו עם דברי רבי יוחנן, הגמרא הקשתה, גם מבית שמאי, גם מבית הלל, בסדר. עכשיו עוברים לבר כפרה. עוד פעם נחזור שוב, מה זה דעת בר כפרה? בר כפרה אומר דבר מאוד מחודש. שמעת? אם הטומאה הזאת זה מהתורה, לא משנה לי מי טימא את מי ומה טימא את מי. זה טמא מהתורה? זה נקרא מבחינתי אב הטומאה. כשכתוב במשנה ולד הטומאה, לא מתכוונים לולד הטומאה מהתורה. מתכוונים לטומאה מדי רבנן. אם מדין תורה, אתה תפתח ספר תורה ואתה תסתכל מתחילתו ועד סופו, לא תמצא אפילו מקור אחד, אפילו לא רמז שכעת הדבר הזה טמא, מבחינתי זה נקרא ולד הטומאה. אם כל הטומאה שלו היא רק מתקנה של חכמים, זה נקרא ולד הטומאה. בסדר גמור. אומרת הגמרא, וקשיא דבר כפרה, לפי זה גם על דבית שמאי, ותכף נראה שגם על בית הלל, אבל לפי בר כפרה הגמרא גם מתרצת את הקושיות. קודם כל, דעת בית שמאי. דבית שמאי אומרים, מבחינתנו, כל הקודשים שנטמאו, איפה שורפים אותם? הפסוק אומר לשרוף אותם בעזרה? הכל יישרף בפנים. חוץ מאם יש לי שתי סיבות, למה לא לשרוף אותם בפנים? גם בגלל הדרגה הטומאה, שהיא חמורה, באב הטומאה, וגם הוא לא נמצא בעזרה. הוא נמצא כעת בחוץ, מחוץ לעזרה. אלא לא, אני לא אשרוף בעזרה. שאת השאלה, מה אכפת לי אם האב הטומאה נמצא כעת בחוץ? למה לא תכניס אותו פנימה לשרוף אותו בתוך העזרה? מה בין אב הטומאה, בין אם הוא נמצא בחוץ, בין מבפנים? וכי לא שניהם טמאים באותה דרגה טומאה? זה וזה לא דבר תורה הטמאים, טמא הוא. אז אני אומר, אם מדברים פה על טומאה מהתורה, ואתה אומר שדבר שנטמא מהתורה, שורפים אותו דווקא בתוך העזרה, קודשי קודשים שנטמאו טומאה מהתורה, שורפים אותם בתוך העזרה, אז גם אם הוא נמצא בחוץ, צריך לשרוף אותו בתוך העזרה. למה אתה מחלק אם הוא נמצא בחוץ או שהוא נמצא בפנים? תרץ את הגמרא למה אני מחלק אם הוא בחוץ או בפנים, זה הבדל גדול מאוד. אם הבשר של הקודשי קודשים נטמע בתוך העזרה, אני אשרוף אותו בתוך העזרה, כמו שהפסוק אומר. אבל אם נמצא בחוץ, אני לא אכניס אותו פנימה. מאיפה מקור לזה? בגינדר רבי עקיבא אמר, שזה הדעה הרביעית במשנה שלנו. מה אומר רבי עקיבא? מקום תומתו, שם תהיה שריפתו. אומרים בית שמאי, אנחנו גם כן סוברים ככה, בנקודה הזאת. אנחנו אומרים, אם הקודשי קודשים נטמעו בתוך העזרה, אפילו בדרגת תומה חמורה, זה אב התומה, זאת אומרת שזה תמה מהתורה. בכל זאת, אתה שורף אותו בתוך העזרה, לומדים את זה עם פסוקים מפורשים. פסחת פסחים דף חב דלת, כמו שאמרנו. אבל, אם הוא נטמע מחוץ לעזרה, מה, להכניס אותו פנימה? לתוך העזרה? זה לא. מקום תומתו, שם תהיה שריפתו. אם הוא נטמע מחוץ לעזרה, אני לא מכניס אותו פנימה לתוך העזרה בשביל לשרוף אותו שם. אז אם כן, דעת בית שמאי, הקשנו, איך בר כפרה הסתדר לפרש את דברי בית שמאי, ותירצנו. עכשיו נשאר לנו עוד דבר אחד. איך בר כפרה יסביר את דברי בית הלל? ואפילו על בית הלל וכי עליהם לא מקשיא, לפי דעתו של בר כפרה, תסביר לי את דעת בית הלל. בית הלל, מה הוא אמר? הוא אומר, תשמע, לשרוף קודשים בתוך העזרה? הישמע כדבר הזה, קודשים שנטמעו לשרוף אותם בתוך העזרה? מה, העזרה פה זה איזה מקום של חיסול מלאי, לשרוף את כל הדברים שנטמעו? מה זאת אומרת? אם זה תמם, תוציא אותו, את הקודשים האלה. רק מה? אומרים בית הלל, תראה, אם לא תומה כל כך נוראה, תומה קלה, והוא כבר נמצא פה בתוך העזרה, שרוף אותו פה בפנים. יש לי פה שתי סיבות למה להקל. הכל יסרב בחוץ, חוץ מי שנטמע בדרגת תומה נמוכה של ולד התומה, והוא נמצא בפנים, אז אני אומר, טוב, תשרוף אותו כבר בתוך העזרה. ובר כפרה, משהו פה לא מובן. אם זה נכון שוולד התומה, התומה הנמוכה, זה בעצם בכלל לא תמה מדין תורה. מדין תורה זה טהור. רק מה? רבנן תקנו תומה. אז אתה אומר, שמע, מהתורה זה טהור, אז רבנן לא תקנו שיוציאו את הקודשים החוצה מהעזרה וישרפו מחוץ לעזרה, אם מדין תורה זה בכלל, זה בכלל נחשב טהור. אז אם כן, יש לי שאלה. אם מדין תורה ולד התומה הוא טהור, כי כל המושג ולד התומה מסביר בר כפרה, זה הכוונה שזה רק תומה מדרבנן, שרק רבנן תקנו שזה יהיה תומה, אז מהתורה זה טהור. אז גם אם הוא נמצא עכשיו מחוץ לעזרה, מה הבעיה להכניס אותו? הרי מהתורה הוא טהור. מה הבעיה לשרוף אותו בתוך העזרה? מה בין ולד התומה, בין מבפנים, בין מבחוץ? וכי זה וזה לא מדבריהם, וכי זה לא תמה רק מדרבנן, אז מה הבעיה לשרוף את זה בתוך העזרה? אז זה הקושייה, אם אנחנו מסבירים כבר כפרה, לדעת בית הלל. למה באמת אתה אומר שאם, שאם זה נטמע בוולד התומה מבחוץ, אתה לא שורף אותו בפנים? מה בעיה? הוא הרי מהתורה טהור. רק מדרבנן אותם. תרץ את הגמרא, אנחנו כבר מצאנו דבר כזה. בגינדר רבי שמעון הרי אמר, את המצורה, שהוא נטמע תומת מצורה, יש בו חידוש גדול. שיש אותו רק במצורה. אדם שיש עליו, על האור שלו, איזשהו כתם לבן כזה, שיש עליו את סימני התומעה, שמבוארים בפרשת תזריע בסוף ויקרא, הוא נטמע תומעה מוחלטת של צרת, הוא יוצא מחוץ לבית המקדש, מחוץ להר הבית, מחוץ לירושלים, מחוץ לשלוש מחנות הוא יוצא. אסור לו להיכנס לתוך ירושלים. עכשיו, הוא נגע באוכל, נגע במשקה, עשה אותם ולד התומה, כי הוא בעצמו ראשון לתומה, אב התומה, הוא אב התומה. הוא תימה אותם להיות ולד התומה. עכשיו, הייתי אומר, תראה, מה התומה של מה שהוא נגע, האוכל והמשקה שלו? לא תומה כל כך חמורה, הם סך הכל הוא נגע בהם, זה לא שהם עצמם המצורעים. אולי הם לא צריכים לצאת מחוץ לשלוש מחנות, אבל ההלכה היא שהמאכלו והמשקו של מצורע, אם לפני שהוא יצא המצורע מחוץ לירושלים, הוא נגע במאכלים ומשקאות, אתה משאיר אותם בירושלים. אתה לא צריך להוציא גם את האוכל והמשקה של המצורע מחוץ לשלוש מחנות. אבל כשהוא נמצא שם מחוץ למחנה, כל מה שהוא נוגע, מאכלים, משקים שלו, אז חייבים להישאר מחוץ לשלוש מחנות, אסור להכניס אותם לתוך ירושלים. אז אתה רואה פה את אותו נקודה, אותה הנקודה. מצד אחד, אם זה בתוך ירושלים, המאכל והמשקה של המצורע, אני לא אומר להוציא את המאכל והמשקה ביחד עם המצורע מחוץ לשלוש מחנות מחוץ לירושלים. אבל כשהוא נמצא כבר מחוץ לירושלים, אתה לא מכניס אותו. אז יש כאן את הנקודה הזאת שאתה אומר, בעצם מה שבית הלל אומרים, שנכון שאם הוולד הטומאה נמצא בעזרה, אני שורף אותו בתוך העזרה, אבל כשהוא נמצא מחוץ לעזרה, אני לא אכניס אותו לתוך העזרה, בשביל לשרוף אותו שם. הלכה ד' זה בעצם המשנה האחרונה במסכת. כשהיו מקריבים כל יום ויום, בעוד בית המקדש עומד על מכונו, בעזרת השם כשהוא יבנה במהרה בימינו, נמשיך בעבודת הקודש הזאת, שלא הסחנו דעת ממנה במשך השנים של הגלות. יש קורבן התמיד. כל יום מקריבים בבוקר כבש אחד, וכבש השני בין הארבעים. קורבנות עולה, קורבן תמיד שבבוקר ושבערב זה קורבנות עולה. מה מאפיין קורבן עולה? שאת כולו מקטירים על גבי המזבח, כל האיברים שלו. אז זה היה חוויה מיוחדת. בבית האלוקים נהלך ברגש. כל העזרה הייתה רועשת וגועשת. מה היו עושים פייס מיוחד? מי הולך לעלות למזבח? את הראש ואת הרגל? מי הולך לעלות? כל מיני איברים למזבח. שמובא במסכת יומה. היו עושים פייס מיוחד, גורל מיוחד, מי יזכה. ואז היו מעלים את האיברים אל המזבח. לא היו מעלים את האיברים ישר על גבי המזבח, אלא קודם כל היו מעלים את האיברים על הכבש, שזאת הדרך שעולים דרכה אל המזבח, מהרצפה של העזרה אל המזבח. אז היו מעלים קודם כל את האיברים על הכבש, אחר כך שלב ב' היו לוקחים את האיברים מהכבש ומקטירים על גבי המזבח למעלה. עכשיו, כשהיו עושים את התחנה הראשונה, כמו שאפשר לקרוא לזה, שמעלים את האיברים אל הכבש, איפה היו מניחים את זה על גבי הכבש? באיזה חלק של הכבש? יותר למעלה, יותר למטה, בדיוק באמצע? אז אומרת המשנה, איברי התמיד ניתנים בחלק שלמטה יותר, מחצי כבש ולמטה בצד מערב, יותר לכיוון קודש הקודשים, בצד הפנימי יותר. אבל איפה? בחצי שללמטה. האורך של הכבש מלמטה עד למזבח היה 32 אמות. אז אומרת המשנה שאת האיברים אתה שם בחצי שלמטה יותר. ב-16 אמות התחתונות. לאיזה צד? לצד מערב, לכיוון קודש הקודשים או לצד מזרח? אומרת המשנה, בצד מערב. הרוחב של הכבש היה 16 אמה, אז ב-8 אמות המערביות של הכבש, לכיוון קודש הקודשים. אבל אותם איברים של קורבנות עולה, של מוספים, קורבן מוסף, כמו למשל בשבת, הם מביאים קורבן מוסף. אם זה חגים, היו גם כאן מביאים קורבן מוסף. איפה היו מעלים את האיברים של קורבן מוסף? של מוספים ניתנים באותו מקום, בחלק התחתון של הכבש, אבל לא בצד מערב, אלא מחצי כבש ולמטה במזרח, לכיוון הכניסה של העזרה. עכשיו, אותם איברים של קורבנות מוספים של ראשי חודשים, זה לא היו שמים באותו מקום של שאר המוספים, אלא ניתנים ישר למעלה, על גבי המזבח בעצמו. היו עולים עד למזבח, והם היו ניתנים על קרקוב המזבח מלמעלה. מה זה קרקוב? קרקוב זה ההיקף. המזבח עצמו, היו לו 4 קרנות, 4 ריבועים כאלה, ב4 זוויות שלו. זה היה הרוחב של אמה, סביב, אמה לכל צד, ועוד אמה פנימה, שזה היה עוד אמה, מקום שקוע כזה מסביב, ששם היו הכהנים יכולים להקיף את המזבח. השתי אמות האלה, אמה קרן ואמה שהכהנים מסובבים סביב המזבח, זה היה נקרא קרקוב. שם היו מניחים את האיברים של העולות של קורבנות מוסף ראשי חודשים. ההלכה נוספת אומרת המשנה, יותר נוהגת בזמן הזה, מצוות השקלים. כל המסכת שלנו הרי נקראת מסכת שקלים, בחצי הראשון של העסק במצווה הזאת שמחצית השקל. האם אפשר בזמן הזה להקדיש מחצית השקל בשביל בית המקדש? לא. וכן הביקורים. יש מצווה מיוחדת שאדם שגר בארץ ישראל, יש לו תבואה ממיני דגן של שבעת המינים, חיטה או שעורה. יש לו עצי פרי משבעת המינים, ענבים, תאנים, רימונים, זיתים, תמרים. הפרי הראשון שחונת יוצא בתחילת העונה, הוא מקיף אותו ומסמן אותו, ואותו הוא הולך לקחת בשביל מצוות ביקורים, לעלות לירושלים, לבית המקדש, לתת את זה לכהנים. דומה לתרומה. שתי המצוות האלה, גם השקלים וגם הביקורים, לא נוהגים בזמן הזה. אינם נוהגים אלא בפני הבית, רק בזמן שבית המקדש קיים. כרגע בינתיים, בזמן הקלטת השיעור, בית המקדש עדיין לא נודע לנו שהוא נבנה. מקווים בעזרת השם שעד שהציבור ישמע את השיעור, כבר זה יהיה כן נוהג, שיהיה בזמן הבית. אבל תרומות ומעשרות, מעשר דגן, וכן, זה כן נוהג בזמן שאין בית המקדש. וכן הדין של מעשר בהמה, גם נולדו לו ולדות במהלך השנה, הוא צריך להכניס אותם לתוך דיר, ולהוציא אחת אחרי השנייה, והעשירי צריך להיות קורבן מעשר בהמה. זה נוהג בזמן הזה, אבל במסכת בחורות, דף נון ג' עמוד א', הגמרא מביאה שתקנו חכמים שלא יצטרכו לעשות מעשר בהמה, שלא יעשו מעשר בהמה. למה? שלא יבואו לידי מעילה, שלא יבואו להשתמש. הרי בסופו של דבר, העשירי שיהיה מעשר בהמה, הוא אמור להיות קורבן, להיות מוקדש לקורבן. יהיה קשה מאוד להיזהר בו, שלא יבואו בו לידי מכשול. וכן, בחורות, מצוות בחור, קדושת בחור נוהגת גם בזמן שאין בית המקדש. נוהגים בין בפני הבית, בין שלא בפני הבית. גם בבחורות, חכמים תקנו שלא לא יהיה מציאות של בהמה שקדושה בקדושת בחור. לכן אם יש בהמה שרואים שהיא מעוברת והיא אמורה לבקר ללדת את הולד הבחור שלה, אז לפני כן, לפני שהיא יולדת, מקנים חלק ממנה לנוכרי, ואז יוצא שזה בהמת שותפים, והוולד שיוולד, הוא יחשה, הוא יהיה פטור מבחורה, כי הוולד של בהמת נוכרי פטור מקדושת בחור. גם כן, שלא יצא תקלה. טוב, אז אמרנו שמצוות מחצית השקל וביקורים לא נוהגת בזמן שאין בית מקדש. אבל אם אדם מקדיש בכל זאת, המקדיש שקלים וביקורים, בדיעבד הרי זה קודש, הוא יצטרך לשמור על קדושתם. רבי שמעון אומר, האומר ביקורים קודש, אינם קודש. אי אפשר להקדיש ביקורים כשהם בית המקדש, כי הפסוק אומר, תביא בית השם אלוקיך. אבל פה אין בית השם אלוקיך כשאין בית השם, אז אי אפשר לקיים מצוות ביקורים, וגם אם אדם מקדיש, זה לא יהיה קדוש. מה לעניין מחצית השקל? האם אדם שהקדיש מחצית השקל, המטבע יהיה קדוש או לא? הגמרא מביאה על זה שתי דעות. למדנו במשנה שהאיברים של הקורבן עולה של מוסף ראש חודש היו מניחים לגבי קרקוב המזבח. מבארת הגמרא איזה הוא קרקוב המזבח. שתי אמות שבצידי המזבח בכל ההיקף שלו. קודם כל אמה אחת בין קרן לקרן, העובי של הקרנות שהיו בארבע זוויות של המזבח. וכן עוד אמה נוספת פנימה מקום הילוך רגלי כהנים. זאת אומרת, שתי עמות בצד מזרח, שתי עמות בצד מערב, שתי עמות בצד צפון, שתי עמות בצד דרום, זה נקרא קרקוב המזבח. עמה אחת של מקום הקרנות, אותם ריבועים שבזוויות של המזבח, כמו שאמרנו, ועוד עמה פנימה, המקום ששם הכהנים היו הולכים כשרצו להקיף את המזבח. אם יוצא ראש חודש בשבת, יש גם קורבן מוסף ראש חודש, וגם קורבן מוסף של שבת. מוספי שבת ומוספי ראש חודש. מי קודם? איזה מוסף מקריבים קודם? אז אנחנו יודעים שקורבן תמיד ודאי קרב ראשון. כן, את קורבן מוסף הוא על עולת התמיד. קודם כל קורבן תמיד, אחרי זה קורבן מוסף. עכשיו, שאלה היא, יש לי פה שני מוספים. גם של שבת וגם של ראש חודש. מי קודם? רבי ירמיה בהתחלה סבר מימר לומר שמוספי שבת ומוספי ראש חודש, מוספי ראש חודש קודמים. קודם יקריבו קורבן מוסף של ראש חודש. מאיפה הראיה שלו? מאיפה הכוח והחיל שלו? חיילי דה רבי ירמיה, החיל, הכוח של רבי ירמיה, מנהדה מההלכה הזאת. כשהיו מקריבים קורבן מוסף או קורבן תמיד, היו הלוויים משוררים. השיר שהיו הלוויים אומרים בבית המקדש, אנחנו רגילים לומר את זה כל יום אחרי התפילה, שיר של יום, יום הראשון, לשם הארץ ומלואה וכו'. בשבת, מה היו אומרים הלוויים? מזמור שיר ליום השבת בקורבן תמיד של שחר. בראש חודש, לא הרבה יודעים, היו אומרים שיר, ברכי נפשי את השם. מה שרגילים לומר בתפילה, אחרי שיר של יום, בראש חודש, או יש כאלה אומרים אולי בזמן אחר, מה שאומרים בכל אופן בתפילת שחרית, ברכי נפשי את השם. יש נוהגים גם להגיד זה לפני תפילת ערבית, בראש חודש. בכל אופן זה היה השיר של הלוויים בראש חודש. וההלכה היא, שאם יש ראש חודש שחל בשבת, מה השיר שהלוויים ישירו, של שבת או של ראש חודש? ההלכה היא, שאם יש שירו של שבת ושירו של ראש חודש, אז לא אומרים את השיר של שבת, אלא שיר של ראש חודש קודם. הוא עדיף. אז אם כן, מה קודם, איזה מוסף של ראש חודש או של שבת? אומר רבי ירמיה, אני מבין שראש חודש קודם. אמר רבי יוסה, זה לא ראיה. שניה היא תמן, הדין של שם הוא שונה. למה אומרים שיר של ראש חודש ולא שיר של שבת? דאמר רבי חייא בשם רבי יוחנן, כדי לפרסמו את ראש חודש ולהודיע שהוא בוודאי ראש חודש. כי הרי בזמן שבית מקדש קיים ועומד על מכונו, מתי היה ראש חודש? מתי שהיו באים להעיד שראו שאחרי שהירח התמעט לגמרי ונעלם בסוף חודש שעבר, ראו את מולד הלבנה שנולד מחדש, ראו את הירח. ובאים, שואלים, חוקרים את העדים לראות אם הם באמת ראו, או שהם ראו סתם איזה פיסת ענן, או שמשקרים. באו, שאלו, חקרו ודרשו, עד שהגיעו למסקנה, כן, זה ראש חודש. אבל יכול להיות שאנשים יגידו, שמע, אולי בית דין מסתפקים, הם לא לגמרי בטוחים, אבל הם אמרו, טוב, נשאיר את הציבור בלי תשובה, נגיד להם שהיום זה ראש חודש. אולי זה לא 100% בטוח בפני בית הדין. אז כדי לפרסמו ולהודיע שהוא בוודאי ראש חודש, עשו סימן מובהק כדי להגיד בריש גלי, בצורה מפורסמת, אנחנו דוחים שבת, מקריבים קורבן בשבת, קורבן של ראש חודש, והראיה, הנה אנחנו אומרים שיר של ראש חודש בשבת. זאת אומרת, כל כך אנחנו בטוחים שזה שבת. ברם, הכה, אבל כאן, כשאתה שואל אותי מה נקריב קודם, קורבן של ראש חודש או קורבן של שבת? כאן, כשאתה שואל איזה מוסף להקריב קודם, מוסף של שבת או מוסף של ראש חודש, אני אשתמש עם הכלים שבהם אני יכול להשתמש. מה קודם למה? התורה אומרת, דבר שבא בתדירות גבוהה יותר, קודם לדבר שבא בתדירות נמוכה יותר. כמו שבת, מה מקריבים קודם, קורבן תמיד או קורבן מוסף? אומרת התורה, אתה מקריב את המוסף על עולת התמיד. אחרי שכבר הקרבת את הקורבן תמיד, שהוא תדיר, אז תקריב את הקורבן מוסף, שהוא לא כל כך תדיר. לכן, מוספי שבת ומוספי ראש חודש, בוודאי שמוספי שבת קודמים, על שם כל התדיר מחברו, ששבת בא כל שבוע, קודם את חברו, ראש חודש זה רק פעם בחודש. אז איך היה הסדר של הקרבה? מצד אחד, מה מקריבים קודם? מוסף של שבת. אז מה, תגיד שיר של שבת? לא. שוחט אמנם מוספי שבת, אבל אומר עליהם שירו של ראש חודש, תברכי נפשי. למה? כי השיר של ראש חודש קודם, כדי לפרסם שראש חודש הוא בוודאי ראש חודש, ובית דין לא טעו בחשבון, והם לא מסתפקים בחשבון. במשנה למדנו, שאומנם בזמן הזה לא צריך להפריש מחצית השקל, ולא מקריבים, ולא מפרישים ביקורים, בדיעבד, אם אדם מפריש שקלים או ביקורים, אז לפי דעת חכמים, בדיעבד, קדשו. אבל, רבי שמעון, אבל דעתו של רבי שמעון במשנה, שהוא אומר שאם אדם מקדיש ביקורים בזמן הזה, לא קדשו הביקורים. מה הדין של השקלים? בצורה פשוטה, כשאנחנו קוראים את המשנה, מה אנחנו מדייקים? השקלים כן קדשו. מחצית השקל, לפי דעתו של רבי שמעון, אם אדם מקדיש, בדיעבד זה קדוש. זה דעה אחת בדעתו של רבי שמעון. שמחצית השקל, אם אדם מקדיש, זה כן קדוש. אבל דעתו של רבי שמעון בן יהודה, משום רבי שמעון, שבין אלו, בין מצוות ביקורים שעליהם מתייחס רבי שמעון מפורש במשנה ואמר שהם לא קדשו, ובין אלו, גם מחצית השקל שעליהם רבי שמעון לא התייחס במפורש, שניהם לא קדשו. בסדר. מביאה הגמרא, הלכה מאוד מאוד מרגשת אולי, כי היא מקשרת את החיים של בזמן שאין בית מקדש, שיש עדיין הלכות שיכולות להיות נוהגות בעניינים של קורבנות, שאדם צריך להפריש כסף. כמו שתגיד לבן אדם, ערב פסח אתה צריך להפריש כסף לקורבן פסח, גם אם אתה לא מקריב אותו. אז בדרך כלל אומרים שאסור להפריש כסף לקורבן פסח, זה סתם קודשים שלא יהיה מה לעשות איתם. זה סתם יכול לבוא לידי קלקול. אבל פה יש צד לומר, הייתה דעה גם שסברה ככה, וככה באמת התקבל בכל עם ישראל במשך תקופה מסוימת, תעני גר בזמן הזה, גם אם אין בית מקדש, לומדים מפסוק שכתוב, ככם כגר יהיה לפני השם, דורשת הגמרא מסכת כריתות דף ט, שגר שמתגייר צריך לעשות את אותם הפעולות שעם ישראל עשו כשהם נכנסו תחת כנפי השכינה, וכביכול אם אפשר לקרוא לזה התגיירו. כשעם ישראל היו במדבר ונכנסו תחת כנפי השכינה, הם גם מעלו, גם טבלו, וגם הביאו קורבנות. אז גר שבא להתגייר, היום הוא מל ברית מילה, טובל לשם גירות, ומה עם קורבנות? צריך להביא שתי עופות. שתי קורבנות נדבה, קורבנות עולה של עופות. מה עם זה? צריך להביא, להפריש כסף. כמה שעולה שתי עופות. ובזמנם הסכום הכי נמוך היה רבעית כסף. כמה זה רבעית כסף? אז כאן מבואר שהשיעור של רבעית כסף זה רביעית של דינר כסף. זאת אומרת, דברים לא, 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 לא רגילים. אדם בא להתגייר, לפי כל דעת החכמים, אחרי חורבן בית המקדש, כל רב שהוא היה בא לשאול, היה אומר לו, תשמע, אין בית מקדש, אבל אתה רוצה להתגייר, תפריש רבע דינר כסף, שים את זה בצד, כשבנה בית המקדש, בעזרת השם, הם לא העלו בדעתם שזה ייקח כל כך הרבה זמן, מן הסתם, אתה תקריב את זה בבית המקדש. תקנה שתי עופות, תקריב אותם קורבנות עולה. ואם אתה לא תזכה, אז אולי תשאיר את זה ירושה לבנים ולנכדים ולנינים, ומי יודע כמה דורות. אמר רבי שמעון, ביטלה את ההלכה הזאת, רבן יוחנן בן זכאי, מפני חשש של תקלה. מה, לא צריך להפריש סכום של כסף. ואדם יכול להתגייר, גם בלי שהוא יפריש את הכסף לקורבן, הוא מתגייר. כדי שלא יבוא תקלה. מהו מפני התקלה? איפה מצאנו שצריך לחשוש? אולי יהיה תקלה, ולכן אתה אומר, אל תפריש כסף להקדש, כדי שאנשים לא יבוא לחלל את זה ולהשתמש בזה לדברים של חולין. כמו דוגמה של ברייתא מפורשת, כעדד אתני. אדם באמת לומד ענייני הקורבנות, בית המקדש, הוא מאוד מתרגש. הוא אומר, אני רוצה גם ליטול חלק, אז הוא רוצה להקדיש איזשהו חפץ לבדק הבית, שכשיבנה בית המקדש, אז הוא ייתן את החפץ הזה לבית המקדש. אומרת הברייתא, לא, אין מקדישים. הוא לומד סוף ספר ויקרא, פרשת בחוקותיי, יש שם את כל דיני הערכין, שבאדם יכול אמר, ערך אדם פלוני עליו, על עצמו, כן? לא רוצה לנדור, אז אני אומר את זה בלשון כזאת. ואדם נודר, ערך אדם פלוני שהוא רוצה לתת לבית המקדש, אז יש כל אחד את הסכום שהתורה קובעת. כמה דינרים, מה הסכום כסף שצריך לתת? אם זה זכר או נקבה, ובין כמה הוא, לפי זה יש את הסכום. זה נקרא ערכין. זה נדבה כזאת, צורה כזאת של נדבה. אז את זה גם כן לא עושים בזמן הזה. וכן, לא מחרימים. מה זה להחרים? חרם לא. מחרימים פה הכוונה שלא להקדיש בלשון חרם. דיין, לא לומר הדבר הזה חרם, שזה אומר שזה יהיה הקדש לבדק הבית. לא לומר את זה. את כל זה לא עושים בזמן הזה שאין בית מקדש, כי חוששים שמה יחללו את הקדושה של הדברים האלה. ואם הקדיש או העריך או החרים, אז מה עושים בדיעבד? אם הוא הקדיש בגד, ישרוף אותו, הכסות תישרף. אם זה בהמה, הבהמה תעקר. איך? כיצד? תמות הכוונה. איך? נועל בפניה הדלת, והיא מתה מאליה. לא הורג אותה בידיים. ואם הוא יקדיש מעות, גם הם צריכים ללכת לאיבוד. איך? ילכו לים המלח, ששם הם ילכו לאיבוד. עכשיו, נשאלת השאלה, רבי שמעון אומר, ביטלה רבן יוחנן בן זכאי את אותה תקנה, את אותה הלכה, שגר צריך להפריש רבע דינר כסף, שיקנו עם זה, כשבנה בית המקדש, שתי עופות לקורבנות עולת נדבה. הוא אמר רבי שמעון, רבי יוחנן ביטל את התקנה הזאת, זה התקלה. מה אני מבין מפה? שבן אדם, בכל זאת, כשהוא התגייר הקדיש רבע דינר כסף, עבר והקדיש, מנמד אמר רבי שמעון, מה הסיבה שביטלה רבן יוחנן בן זכאי את התקנה הזאת שלא יקדישו? מפני שלא יבוא לידי התקלה. מה אני מבין מפה? שאם האדם יקדישו, יכול לבוא לידי תקלה. אדם, רע, מזה אני לומד, שאם עבר והקדיש, המעות קדשו. זאת אומרת, אנחנו לומדים מפה, שאם גר מקדיש רביעית דינר כסף לקורבנות העוף של עולת נדבה, המעות מתקדשים בקדושת עולה. בקדושה של לצורך קורבן עולה. אלה שרוצים לעשות סיום באיזושהי צורה, רוצים להשאיר איזשהו קטע לסיום, שהשאירו מכאן והלאה. מביאה הגמרא, רבי יהודה, ממקום שנקרא אנטודריה, שאל שאלה, ביי קומי רבי יוסי, הוא שאל את השאלות לפני רבי יוסי. יש לי פה סתירה, בין שתי הלכות, הכה, פה לגבי גר, שמתגייר בזמן שאין בית מקדש, אז הוא צריך לעשות ברית מילה, לטבול לשם גירות, ובזמן שבית מקדש קיים, הוא מביא גם שתי קורבנות, שתי עופות לקורבן עולת נדבה. אז אמר רבי שמעון, שבזמן הזה, רבן יוחנן בן זכאי ביטל, שלא יקדישו מעות לצורך קורבנות של גר, מפני התקלה. זאת אומרת שאם האדם יקדיש, יהיה תקלה. מה התקלה? שזה באמת קדוש ויבואו להשתמש ולחלל את הקדושה של המטבעות האלה. אז האחת אמר דעתו של רבי שמעון שהמעות קדשו. ומצד שני, לעניין מחצית השקל, והאחת אמר, רבי שמעון בן יהודה, אומר בשם רבי שמעון, בין אלו ובין אלו לא קדשו. דיינו, בין אם אדם הקדיש מחצית השקל בזמן שאין בית מקדש, ובין אם הוא הקדיש ביקורים בזמן שאין בית מקדש, הם לא מתקדשים. אז יש לי שאלה. למה גר שמקדיש מעות לקורבנות עולה בזמן שאין בית מקדש, המעות האלה מתקדשים, וכשבנה בית המקדש הוא יוכל לקנות עם זה קורבנות ולהקריב? ולעומת זאת, אם אדם מקדיש מחצית השקל, זה לא מתקדש בכלל. אמר לי, ענה לו רבי יוסי, יש הבדל גדול. תמן, אין מקדש. שם, לעניין מחצית השקל, מה אתה מקדיש? הרי אין בית מקדש. אז אין בשביל מה להקדיש. לצורך מה אתה מקדיש את הכסף הזה של מחצית השקל? בשביל מה זה מיועד? אמרנו בהרחבה בתחילת המסכת, בחצי הראשון של המסכת, שאת כל המחצית השקל של כל עם ישראל היו מקבצים ללשכה אחת, משם היו תורמים, מוצאים כסף, ומזה היו קונים קורבנות ציבור. אבל היום אין בית מקדש בינתיים, אז לשמה אתה תורם מחצית השקל, אין קורבנות ציבור. לכן לא קדשו המעות. ואם נשאל, ויניחנה עד שיבנה בית המקדש, למה לא קדשו הכסף? אני עכשיו, נאמר, אדם עכשיו עומד בראש חודש אדר. הוא אומר, הנה, ראש חודש אדר, מתחילים להכריז, להביא מחצית השקל, גם בזמננו דרך אגב, איך מכריזים? קוראים פרשת שקלים. יש אומרים ש... מובא בספרים הקדושים שהפרשת שקלים היא תקנה קדומה יותר מהסדר של הפרשיות שאנחנו קוראים פרשת שבוע. פרשת שקלים עוד קראו קודם. אבל אדם שומע פרשת שקלים, כי תיסע את ראש בני ישראל ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם, זאת אומרת צריך להביא מחצית השקל, הוא מתרגש, אומר טוב, הוא מפריש מחצית השקל. מה אתה אומר? מה, אבל אין בית מקדש? הוא אומר בסדר, מחצית השקל זה טוב לכל השנה. מתי שיבנה בית מקדש? אם ייבנה השנה הזאת, אז אני כבר רוצה לתת את המחצית השקל שלי. אז אם כן, אולי נגיד שהמחצית השקל הזה יתקדש. אולי בית המקדש ייבנה השנה הזאת, ואז ישתמשו עם זה. אבל זה, אנחנו לא ניתן לו להפריש מחצית השקל. למה? שמה ייבנה הבית כבראשונה. אולי בית המקדש השלישי ייבנה כמו שנבנה בית המשכן בראש חודש ניסן במדבר, ותתרם תרומת הלשכה מן החדשה בזמנה באחד בניסן. ואז לא יצטרכו להשתמש במחצית השקל שאנחנו נקדיש במהלך השנה, אלא יביאו מחצית השקל חדשים. זאת אומרת, במילים אחרות, הביאו דוגמה, אולי בית המקדש ייבנה בדיוק בראש חודש ניסן, אבל גם אם הוא לא ייבנה בדיוק בראש חודש ניסן, אומרת, אולי הוא לא ייבנה השנה הזאת, מי אמר שהוא ייבנה השנה? אולי חלילה תעבור כל השנה ובית מקדש לא ייבנה עדיין, אז מה תעשה עם המחצית השקל שהקדשת? אולי הוא ייבנה רק שנה הבאה, ואז יביאו מחצית השקל חדשים, כי הרי כל שנה מביאים מחצית השקל חדשה. אז אם כן, אין לי טעם להקדיש כרגע מחצית השקל לפני שבית המקדש נבנה. ואחה, לעומת זאת כאן, לעניין קורבן של גר, מה יש לך לומר? פה אתה לא יכול לומר את זה. למה? כי לא צריך להביא קורבן גר כל שנה קורבן חדש. הוא מביא פעם אחת ונגמר הסיפור. אז אם יבנה בית המקדש שנה הבאה, אז הוא יקנה את הקורבן שנה הבאה. אם יבנה בית המקדש עוד שנתיים, יביא את הקורבנות עוד שנתיים. אבל זה לא משהו שכל שנה צריך להביא חדשים. אז לכן, בעוד מחצית השקל אם אדם מקדיש, זה לא מתקדש, קורבנות, אם אדם מקדיש כסף לקורבנות של גר, זה כן מתקדש. מביאה הגמרא, הרי למדנו שרבי שמעון אומר, שאם אדם לוקח את הפרי הראשון שצמח לו משבעת המינים, מקדיש את זה למצוות ביקורים בזמן הזה, הביקורים לא קדשו. מה ההלכה למעשה בעניין הזה? רב אמנונה ורב אדא בר רב, השניהם אמרו בשם רב, באמת הלכה כרבי שמעון, שאם אדם מקדיש ביקורים בזמן הזה, הם לא מתקדשים. מדויק מזה, שאם אדם מקדיש מחצית השקל בזמן הזה, או אדם מקדיש גר שמתגייר ומקדיש מעות לקורבנות הגר, המעות האלה כן התקדשו, וכשיבנה בית המקדש, הוא ישתמש עם המטבעות האלה בשביל לתרום מחצית השקל, או הגר בשביל לקנות עם זה שתי עופות, כדי להקריב בבית השם שיבנה במהרה בימינו. אדרן הלך, פרק שמיני, פרק כל ארוכין, וסליק עלה, סיימנו בסייעתא דשמיא, מסכת שקלים, אומרים שמסכת שקלים, זה סגולה לפרנסה טובה, יהיה רצון שנזכה באמת לנו ולכל עם ישראל, שיהיה לנו פרנסה בשפע, נזכה באמת להשתמש עם הכסף לדברים של קדושה, שיהיה לנו ברכה והצלחה מרובה מאוד בכל מעשה ידינו. מזל טוב לכל המסיימים.